רדיו קסם 106.fm רדיו קסם 106.fm מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון
הרשת החינוכית של כל ישראל מעדן ויניל תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים עם אהרון מורג ומשה ירונסקי ימי שלישי 2-3 בצהריים רק ברדיו קסם 106 FM הרשת החינוכית של כל ישראל
It's been a long time, שבוע שלם עבר מאז מדן ויניל קודם.
כן, טוב מאוד, טוב מאוד.
עשו לנו אווירה רומנטית שם באותה, אני לא יודע למה. שלום משה.
שלום, צהריים טובים, אמנם זה היה צהריים טובים. לא, זה בסדר, איך שצהריים, לילה, הכל מתאים לנו עכשיו.
הכל הולך פה.
צהריים טובים לך, צהריים טובים לאמירה, לדותן ביבי.
עכשיו נציג את האורח שלנו. קודם כל אנחנו מציגים את השיר שאנחנו שומעים ברקע, Rock and Roll, לד זפלין, יהיה לנו עוד לד זפלין תכף.
עכשיו קצת מי שהביא את זה.
ועכשיו אנחנו נגיד שלום וצהריים טובים לדניאל פרדילוב.
צהריים טובים חברים.
ועכשיו מגיע הרגע של הגילוי נאות.
כן.
דניאל, הוא עורך דין. פגשנו אותו בנסיבות מקצועיות, לטובתנו דרך אגב.
כן,
זה תמיד
טוב מאוד.
לטוב של טובתנו.
כן.
ואנחנו יושבים במשרד שלו ומדברים, ופתאום הטלפון שלו מצלצל, והרינגטון זה לד זפלין. עכשיו, עורך דין, לד זפלין, לא נשמע כל כך תואם, כן?
כן, אבל הוא צעיר, נו מה, הוא אחד שאוהב זה.
ואז התחלנו לדבר על מוזיקה. ואז הפסקנו לדבר על כל דבר אחר, ונשארנו בקטע של מוזיקה. אז דניאל, רינגטון של לד זפלין בטלפון של עורך דין?
תראה, החזות מטעה, העיסוק מטעה, אבל בסופו של דבר לכל אדם יש בעצם את הפינה הקטנה.
ההובי הפרטי שלו.
אפילו זה לא הובי, זה אהבה. מוזיקה זאת אהבה, והאהבה הראשונה. נכון. אסור לשכוח את זה, עוד לפני שאתה בכלל יודע מה זה בחורה, שאתה יודע אפילו מה זה ילדים. הדבר, האהבה הראשונה שאתה מכיר בחיים, והיא לא אהבה שכפויה לך, לא משפחה ולא שום דבר, זה משהו שאתה בוחר בו לאהוב אותו, זה מוזיקה. וכמי שגדל סביבה מאוד מוזיקלית, סביבה מאוד מה שנקרא רוק אנד רול אוריינטד, שזה מה שנקרא ה-DNA המשפחתי. בדיוק סיפרתי לאהרון שכשאני, הזיכרון הכי מוקדם שלי ממוזיקה, בעיקר מוזיקת רוק, בא מדוד שלי, דוד שלי רוברט, שבכלל בא מתחום הדנטלי, אז הוא היה כמובן תיכוניסט צעיר.
כן.
אני זוכר את עצמי בתור ילד, זוכר על הרצפה אצל סבתא שלי בבית, שכמעט כל יום היינו שם.
ושומע את המוזיקה.
ושומע פינק פלויד, לד זפלין, דיפ פרפל, וכל אריק קלפטון, וכל מה
ש... כל המוזיקה הטובה שהייתה.
הוא ינק חלב עם ג'ימי פייג'.
תשמע, אני יכול להגיד לך אפילו מעבר לזה, אם היינו מעזים בבית לדבר על מוזיקה שונה ממוזיקת רוק, יש סיכוי טוב שהיינו או מורעבים למוות או חוטפים מכה בראש הגונה מהדוד הזה. אז גדלנו בסביבה מאוד מאוד תומכת רוק אנד רול, שזה מה שהביא לנו את הגיטרה ליד בגיל מאוד מאוד צעיר. אפילו את הגיטרה הראשונה שלי, הוא זה שקנה לי ליום הולדת.
אה, יפה. חשמלית או...
לא, התחלנו עם אקוסטית.
כל אקוסטית.
הייתי, אני חושב, בין איזה 9, 8, משהו כזה.
אוה.
חשמלית?
לא, לא חשמלית, זה אקוסטית. תשמע.
והתקדמת מהר מאוד לחשמלית.
אתה יודע, זה כבר מתחיל ממש מגיל מאוד מאוד צעיר. אתה מתאהב בכלי הזה, אתה שם אותו עליך, אתה מתחיל לאלתר נגינה, ואתה מלמד את עצמך לנגן.
כן. הדבר שדניאל סיפר לי קודם, עוד דבר שדניאל סיפר לי קודם, ההופעה הפומבית הראשונה שלו, איזה שיר הוא ניגן.
Blood and Tears של דנזיג.
דנזיג זה לא להקת
לא, זה מכירים.
כן, נכון.
להקת שוליים לחלוטין, אבל תשמע, אנחנו באנו...
ואיך מגיעים לזה באמת, מכוח העניין של כל השמיעה של המוזיקה עד הרוק?
תראה, אני אתן קצת רקע. אנחנו, אתה יודע, אני יליד נס ציונה, המשפחה שלי מוותיקי נס ציונה. ובנס ציונה, שבעיקר בסוף שנות ה-80 ותחילת ה-90, המוזיקה השולטת הייתה בעיקר מוזיקת רוק.
כן, בוא נגיד ככה. במועדוני הנוער שם.
אתה יודע, מרבית החבר'ה הצעירים שהיו מסתובבים ברחובות, זה עם שיער ארוך, אגב, גם עבדכם הנאמן היה עם שיער שהגיע עד הישבן כמעט.
לא, אנחנו לא מאמינים.
אמנם לא נשאר יותר מדי השושלת המפוארת הזאת, אבל אתה יודע... ואתה יודע, היינו מסתובבים שם עם החולצות השחורות שלנו, עם כל ההתפסים של הלהקות, ומסתובבים שם, הכל בסביבה מוזיקלית, כל סביב מוזיקת הרוק, כל הזמן. כל השיח היה סביב הנושא הזה. אפילו, אתה יודע מה, אפילו את הזמן הפנוי שלנו, שהיינו מבלים אותו בעיקר במקלט, ששם היינו מתאמנים ומנגנים מהחבר'ה, אפילו הבחורות שהכרנו, היו הבחורות שהיו מגיעות למקלט לשמוע אותנו מנגנים, לשמוע אותנו בחזרות, אז לקראת איזו הופעה גדולה או איזה משהו שהיה קורה, המקלט תמיד היה מלא אנשים. אז תמיד היה לך את הקהל, מה שנקרא, הקהל הביתי שלך, כשהיית אפילו מתאמן.
זה מצוין.
אז ההופעה הראשונה באמת הייתה...
דנזיג.
דנזיג, ערב כישרונות, השיר היה Blood and Tears, והתאמנו עליו, כמו שאני חושב, שאפילו דנזיג בעצמם לא התאמנו לקראת ההקלטות או ההופעות.
אז לא הכנו את דנזיג, אבל אנחנו רוצים עוד לד זפלין, אז בואו נשמע את בלק דוג.
את הרינגטון שלי, כמובן.
ונשמע את הרינגטון של דניאל. Yeah.
אני הייתי ממשיך לעוד שיר, עוד שיר ועוד שתיים, אבל אנחנו לא יכולים כולם רק לשדר את זה.
טוב, הרגע זרקתי לדניאל, שאנחנו אולי נעשה תוכנית שלמה רק
לדזפלין.
רק שעה.
אך מתבקש.
טוב, אנחנו חוזרים אליך ולסיפור המופלא של העורך דין עם
המיטה. מופלא, בוא, מופלא.
גיטרה, אני חוזר, אני מצטער, אני חוזר עוד פעם לעניין של גיטרה ועורך דין, רינגטון של בלק דוג, ואתה במסדרונות בית המשפט, והטלפון מצלצל. נו, מה אומרים הקולגות?
אני יכול להגיד לך ש...
מה התגובות באמת?
לא קולגה, אני יכול להגיד לך שזה קרה לי פעם, אגב, בדרך כלל אני מקפיד להנמיך את הטלפון ולשים אותו על שקט, אבל באחד הדיונים קרה שהטלפון צלצל. ושופט, שאני לא יכול לנקוב בשמו...
מטעמים מובנים.
מטעמים מובנים, מאוד התרשם, הוא אומר, אופה. הוא אומר, בדרך כלל הייתי נוזף בך על הרעש ועל ההפרעה על הדיון, אבל במקרה של השיר הזה, קיבלת פה מה שנקרא...
נקודת זכות.
פרי פאס, מה שנקרא. החלקתי לך את זה. יפה מאוד. אוקיי. תשמע, המוזיקה מלווה בכל דבר. היא מלווה אותך גם, אתה יודע, אני נותן פה עכשיו מה שנקרא סוד מקצועי. לפני שאני מגיע לדיונים, אתה צריך סוג של אנרגיה מאוד מסוימת כדי לבוא ולנהל משפט. ואתה יודע, בדרך כלל גם כשאתה מגיע לשלב חקירת עדים, הוכחות וכל מה שקשור, צריך אנרגיה מאוד מסוימת, אתה צריך גם להבין אנרגיה מאוד מסוימת שהשופט משדר, שהצד השני משדר, שהנחקרים. ואתה צריך להגיע עם מצב רוח מאוד מאוד מסוים, לא יקרא לזה מצב רוח קרבי, אבל אתה צריך מצב רוח מאוד מאוד מסוים.
כן, תמון ככה.
אז הסוד המקצועי שלי, שאני לפני שאני מגיע, בדרך, בנסיעה, ויש לי נסיעה מספיק, אני אף פעם לא שומע דיבורים ברדיו, כל מיני רעיונות כאלה, זה לא מעניין. אתה נותן לעצמך מוטיבציה, אתה שם לך קצת מוזיקה אנרגטית. אגב, מה ששמענו עד עכשיו זה דוגמה מצוינת למשהו שיכול להכניס בך דרייב מטורף ומצב רוח ממש טוב, ואתה בא דרוך, מוכן, עם כל האנרגיות הנכונות, וזה ממש נותן לך מה שנקרא את הכוח לבוא ולהמשיך ולנהל את הדיון הזה עם האנרגיה הנכונה.
כן, זה נכון מאוד. אני לא פעם כשאני נוסע לנסיעות ארוכות, ואני, אתה יודע, ואני שם לי... בין היתר גם את ה... את ה... כל מיני ככה, אתה יודע, שירים קצביים וטובים מאוד וזה. שמע, זה עושה לי, אני ממש בכיף. אתה יודע, נסיעה ממש כיפית, זה עושה לי.
כן, כל אחד והפסקול שלו לדרך. אז אתה גם מה שנקרא ליטיגטו.
כן, בין היתר, כן.
זאת אומרת, טוען בבית המשפט.
בעיקר, התחום הוא מסחרי ומקרקין, אבל אנחנו עוסקים גם די הרבה בליטיגציה, ואתה יודע, גם בתחום המקרקעין אפילו, יש לך אלמנטים של ליטיגציה ואפילו חקירות של דין, זה קורה המון, ואתה יודע, בסופו של דבר, זה משהו, זה מסוג הבחירות שלך, זה מקצוע שאתה בוחר אותו, ואתה מנסה לשלב את האישיות שלך, את הדברים שאתה בא מהבית איתם, לתוך עולם המשפט, וזה, אתה יודע, יש המון עורכי דין טכניים, שבאים, עושים את העבודה שלהם, א' לב', מב' לג', מג' לד', ובזה הם מסיימים את העבודה שלהם.
בדיוק.
ברגע שאתה מביא את האישיות שלך, ואת המורכבות שלך, ואת ההבנה, נקרא לזה מרחבית שלך, וכל תחום בחיים הוא משפיע, אם זה תחום המוזיקה, אם זה המשפחה שהגעת ממנה, הכל משפיע בסופו של דבר.
בהחלט.
וזה מה שהופך עורך דין אחד שונה מהשני, כי בסוף כולם לומדים את אותו החומר, כולם מכירים את אותם הספרים, מכירים את אותה הפסיקה, את אותה החקיקה. אין הרבה הבדל.
על בעלי מקצוע, כמו רופאים, אדריכלים, עורכי דין, תמיד שואלים אותם, כבר כשהיית ילד ידעת שזה מה שאתה רוצה לעשות?
תראה, אומרים שיש מקצועות שבוחרים אותך ולא אתה אותם. אתה יודע, להיות עורך דין זה צריך להיות בך טבוע חיידק הבמה. אתה צריך לאהוב את ההופעה, אתה צריך לאהוב את המיקרופון, אתה צריך לאהוב את תשומת הלב שמנוקזת אליך בכל רגע נתון.
אז אולי זה באמת בהמשך מתאים לעניין של זמר ומופיע, ופה... זה בהמשך לזה, אם
ככה. אז גם עורך דין הוא בסופו של דבר פרפורמר.
בדיוק הפרפורמר, בדיוק אותו דבר.
זה ממש ככה, זה ממש ככה.
זה מה שאני אומר, זה ההמשך ל... מה שעשית קודם, עם הגיטרות ועם כל
הדברים האלה, כן. זה בדיוק מה שאמרתי קודם, אתה למעשה לוקח את האישיות שלך, את המבנה אישיות שלך יותר נכון, ומביא אותו לעולם המשפט. ועכשיו, אני יכול להגיד לך שתעמיד עכשיו שלושה עורכי דין, אחד טכני, אחד סמי-טכני, ואחד שהוא, אתה יודע, בא עם מטען. כן. מטען מסוים לתוך ה... שלושתם יקריאו את אותו הטקסט באולם המשפט.
רק שאחד ייתן לזה יותר משחק ויותר...
התיאטרליות.
התיאטרליות, כן.
התחושה שאתה מעביר בדברים שאתה אומר, אפילו תנועות הידיים, המחוות הקטנות, החיוכים שאתה נותן קצת לשופט, קצת לצד השני, המבט התקיף שאתה נותן לפעמים למי שאתה חוקר אותו, בחקירות נגדיות כמובן, כן, אתה, הדברים האלה יש להם השפעה. אם אתה בא מאוד מונוטוני כזה, נכון.
השופט אומר, דבור הלאה.
השופט צריך לאהוב את מה שקורה מולו. השופט אוהב הצגה.
השופט הוא המבקר לצורך העניין.
זה בדיוק ככה. תשמע, השופט יושב יום שלם ושומע אנשים, ובדרך כלל זה אותם טענות.
אז הוא לפעמים צריך לראות את האקשן הזה כדי שיעיר אותו.
הוא חי את זה. אתה יודע, אני חמישה עורכי דין שעבדתי איתם עוד מצעירותי, הם היום שופטים. ואני מדבר איתם הרבה על מה בעצם היום, בשונה ממה שהיה פעם, מה היום אתם מרגישים מהצד השני. אז אומרים, תשמע, אנחנו מאוהבים בעורכי דין אקזוטיים. אני אומר לו, מה זה אקזוטיים?
שבאים ונותנים שואו.
שבאים, ועוד פעם, לא שואו, יש שואו מטומטם, ויש שואו ענייני, עם נגיעות, אתה יודע, נגיעות של טקסטורה, הם קוראים לזה.
כן. זה מה שנקרא להיות, זה מה שלא פעם, אני אומר פה לאנשים שמשדרים, תראו, אפשר לקחת ידיעה ברדיו, ידיעה בעיתון, ואני אקרא אותה כמו שכתוב בעיתון. וזה, אף אחד לא ירצה לשמוע את זה. אבל מצד שני, אם אני לוקח את הידיעה, ואני אספר אותה, איך שאני מרגיש אותה, איך שאני רוצה להגיש אותה, עם המשחק שלי, עם האינטואיציה שלי, עם הכל, זה ישמע אחרת לגמרי.
נכון.
וזהו.
אגב, סליחה, להבדיל, אתה בטח מבין, אתם בטח מבינים את ההבדל בין טלוויזיה לרדיו בכל מה שקשור למוזיקה. כי במוזיקה יש את המימד של ממש להאזין ולהתעמק, ויש הבדל בין זה לבין לראות את זה ב-MTV, לצורך הדוגמה שאתה רואה את הפרפורמר, אתה מקשיב לו, ואז אתה יותר, העין הרבה יותר קולטת והרבה יותר משפיעה על המוח מאשר האוזן, כשאתה רואה משהו ויזואלית. אם אתה באמת רוצה לשמוע מוזיקה, אפילו תעצום עיניים.
רק באוזניות. או בדיוק לעצום עיניים ולשמוע, כי לפעמים הראייה מפריעה לך לשמוע את המוזיקה כמו שאתה רוצה.
בדיוק.
אתה מתרכז בדברים אחרים ולא במוזיקה.
בדיוק, בדיוק.
ממש ככה.
אני היום, ההזדמנות היחידות שלי לשמוע מוזיקה זה בלילות. הילדות הולכות לישון לצערי רק ב-11 בלילה. אני בין 11 ל-2-3, אלה השעות שלי, אני יושב עם האוזניות, שומע מוזיקה, נהנה מכל רגע, מדליק לי את הסיגר שלי במרפסת, שותה לי את הכוס וויסקי שלי, אלה החיים הטובים, תשמע.
נכון.
אתה הזכרת מקודם, צצה המילה פרפורמר, צצה המילה תיאטרלי, אני חושב שג'ים מוריסון מגלם את המושגים האלה.
ג'ים מוריסון אכן כן, וחשוב מאוד להדגיש פה את הגיטריסט. של ג'ים מוריסון, שבעצם, הרי המוזיקת הרוק היא די צעירה בסופו של דבר, וההתפתחות של הליווי של הגיטרות בעצם למוזיקה ולתכנים פה, היא מדהימה, כי אתה רואה ממש את ההתפתחות, אתה רואה את ההבדלים בין ביטלס לבין ג'ים מוריסון, או למשל הגיטריסט המופלא שהיה ג'ניס ג'ופלין, שאתה פשוט שומע שהם כבר לא פורטים אקורדים, הם ממש מלווים אפילו את השירה, עם פריטות מאוד ייחודיות, עם ממש, אתה שומע את התווים בנפרד, אתה ממש רואה פה משחק של הגיטרה, זה כבר לא ליווי, אין פה ליווי. זה ממש סולו של גיטרה כנגד סולו שירה. אחד יחד עם השני, סינרגיה מדהימה, ב-People are Strange, שזה שממש עכשיו נשמע, ממש שומעים את הגיטרה לא מלווה. הגיטרה פשוט לוקחת פה חלק מאוד מאוד אקטיבי בשיר.
טוב, אז בואו נשמע.
נשמע People are Strange. הדרוז. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange,
מדהים.
אכן.
נו, אתה רוצה לשמוע את ג'ניס ג'ופלין עם...
ודאי, מה זאת אומרת?
עם סאמר טיים?
כן.
אגב, בג'ניס ג'ופלין, בשיר הזה, בסאמר טיים, אתה רואה בדיוק את ההבדל בין האומנים המוזיקליים היום, שאני כמובן במחילה מכבודם, אבל אין להם את הרגש שאתה רואה פה בתחילת השיר אפילו של ג'ניס ג'ופלין, אתה רואה כמה כוח, כמה עוצמה, כמה סבל היא מעבירה פה בדרך המיקרופון. אתה ממש שומע את זה, אתה מרגיש... זה לא סתם בוכה, תבינו, הוא יכול לנגן פה הכי שמח שבעולם. אין שום סיבה. השיר אמור להיות מדכא, אמור לשקף את מצב הרוח שלהם, לשקף את המקום שהם נמצאים בו, את הדיכאון, את ה... אתה יודע... והיום, מה אתה רואה? עם כל הכבוד לכל התוכניות התחרויות הזמר האלה שאתה רואה פה, והן נפלאות, והכל בסדר. מעולם לא שמעתי שופט שיבוא ויעצור את הפרפורמר ויגיד, רגע, אתה מתכוון למה שאתה שר? כשאתה מתכוון, תבכה.
נכון.
תפוק לעצמך על הרגליים. נכון. תמשוך בשיער לעצמך אם צריך.
נכון.
תראה לי שבאמת...
תראה שאתה באמת...
אתה בתוך נכון. השיר הזה, וזה נכון. לא קיים היום.
זה פעם ג'ניס.
זה היה. זה עוד ג'ניס.
הנה ג'ניס. ג'ניס.
איזה
רדיו קסם, 106.90.
כן, זה באמת, זה הכי בתוכנית, ותשמע, היא גדולה, היא גדולה, אין מה לומר.
תשמע. פעם בדור, פעם בדור, משהו כזה צומח.
ממש ככה. זה סוג של מוזיקה שאני אומר, היום זה כל כך, לא יודע, אני קורא את זה פרווה, אני קורא את זה כזה, לפעמים אתה לא שומע, אתה שומע כל מיני סוגים של מוזיקה שמגיעים היום, שאני קורא את זה פרווה, זה לא...
טכני.
טכני, בדיוק, לא מספיק... חזק,
פחות רגש, פחות עוצמה, פחות...
משה רוצה מוזיקה שנותנת בראש.
בדיוק.
בבקשה. כמו שאמרנו קודם, לא בבית ספרי, הבנות שלי מתחנכות אחרת, הן לא שומעות מוזיקה טכנית. בוא נגיד ככה, כשיש בבית מלחמה בין סטטיק לבין אל, לבין דיוויד גילמור, ברור מי המנצח.
אני לא מבין מה.
רגע, לא סיפרת לי פעם שהבת שלך אוהבת את ג'ולין?
ג'ולין זה השם, השיר האהוב על הבת שלי. היא בת 4.5, פולי. היא מאוהבת בשיר הזה. אני בדיוק סיפרתי לכם מוקדם יותר, שאני בא הביתה מהעבודה, בדרך כלל זה בדיוק השעות של אחרי המקלחות של הבנות, נכנסים לפחות לשעה לחדר המוזיקה בבית, יש לנו את חדר הממד, שהוא בעצם בו כל כלי הנגינה, טופינג, גיטרות, בס,
הגברה. ועוד מעט נגיע לסיפור על אוסף הגיטרות.
בשמחה. My pride and joy. ואז כמובן ננעלים לנו בחדר האקוסטי, אני ושתי הבנות, ומתחילים לנגן, והשיר שלפחות פעם ביום מנוגן אצלנו, זה השיר ג'ולין, שבכל פעם שהפזמון מגיע, הבת הגדולה מתחילה לרוץ לי שם ולצרוח, ג'ולין, 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 ג'ולין.
איך אומרים, כל קשר בין זה לבין ג'יימי פייג' מקרי בהחלט.
תשמע, אבל עוד פעם, זאת מוזיקה כל כך, כל כך איכותית, עם כל כך הרבה משקעים, כל כך הרבה עומק, זה לא... מישהו שכתב כדי לכבוש את מצעד הפזמונים.
אני יכול למצוא הרבה דמיון בין בלוז לקאנטרי. הם כולם, הם שירים שמבוססים על סיפור.
כן, נכון, זה נכון, נכון. בדיוק כך.
הרי בינינו, אם תיקח את מוזיקת הבלוז, ותנתק את השירה ואת האמוציות, אתה מאוד דומה, כי המבנה של הבלוז הוא אותו מבנה. אתה...
כן,
נכון. ואיך נוצר בעצם הרוקנרול? משילוב של בלוז וקאנטרי.
נכון.
נולד הרוקנרול.
אגב, אם תיקח את השיר, למשל, את סטיבי רייבון, שעושה את ליטל ווינג של הנדריקס,
כן.
הוא נשמע שונה לגמרי. וסטיבי רייבון, אתה יודע, הוא לא איש טכני גדול, הוא גיטריסט ענק, המון אמוציות, אבל הוא לא איש טכני.
כן.
הוא לא יישב, ואתה יודע, יעשה פה, ישרוף את הגריף של הגיטרה עם פרזות מטורפות ועם מהירויות, לדוגמה, אינגווי מלמסטין או דומהו. הוא פשוט מנגן עם רגש, ושהוא מרעיד את המיתר, אתה שומע שהוא מרעיד את הגיטר, ותשמע, הוא היה מנגן על מיתרים מעודבים, 0-11, שלא תשמע כמעט גיטריסטים שמנגנים על אובי כזה של...
מה אתה אומר?
אתה צריך הרבה כוח, הרבה פיל, אתה צריך הרבה... ואתה שומע את זה, פשוט שומע את זה אצלו. ואתה יודע מה, זה בדיוק מוביל אותנו פה להתפתחות של הגיטרה בעצם במוזיקת הרוק, איך בעצם הגיטרה הופכת להיות מאוד דומיננטית.
כן.
איך בעצם סאונד הגיטרה הופך להיות מה שנקרא סיגנצ'ר של כל גיטריסט.
כן.
ולא בכך איך שהוא מנגן ומה שהוא מנגן, אלא ממש הסאונד עצמו. ואז אתה רואה בעצם, לדעתי אגב, מי שממש לקח את זה to the next level זה כבר דיוויד גילמור. דיוויד גילמור, ואפשר לשמוע את הסאונד המאוד מאוד מאוד ייחודי שלו, בשיר Comfortably Numb, מהאלבום The Wall. ושם אתה ממש שומע, במיוחד בסולו הגיטרות שלו, ממש סאונד מאוד איכותי. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שעד היום, יש לך פורומים שלמים שמתעסקים בסאונד הזה שלו. איך הוא מצליח להגיע לסאונד הזה? מאוד קשה להתחקות אחרי זה. אני יכול להגיד לכם שגם עדכם הנאמן, שנים ניסה להתחקות אחר הסאונד הזה, ואתה מגיע לפורומים ומדבר עם אנשים טכניים וסטודיו, אני יכול להגיד לכם שהיום אני גאה להגיד לכם שהצלחתי להגיע לסאונד שלו אחד לאחד. זה עלה המון כסף להגיע לכל הציוד הזה שלו.
מה אתה אומר?
אני יכול להגיד לכם שהרכישה לפני האחרונה שלי הייתה פדל ביג מאף רמס-הד, שהעלות שלו היא $750 באיבי לפני מיסים ולפני הכל. ובסוף הוא זה שפיצח לי את הנוסחה, כי יש כמה גרסאות אפילו לביג מאף הזה, של אלקטרו-המוניקס כמובן. זה מכשיר מדהים. שמסתבר שבאותה שנה ייצרו לפחות 5 ורסיות שנראות ממש אותו דבר.
מה אתה אומר?
אז הצלחתי להגיע ממש אפילו לאיזה רמה של צ'יפ הוא משתמש בו, איזה טרנזיסטור הוא משתמש בגרסה שלו, שזה ה-399 כמובן, שמביא אותך בדיוק לסאונד הזה שלו, בצירוף כמובן עוד אפקטים נוספים, וגיטרה מאוד מסוימת, והגברה מאוד מסוימת.
כן, ברור.
אני חייב להגיד משהו, אני בחיים לא ראיתי עורך דין נלהב כל כך לענייני מוזיקה.
זה אצלך בלב, זה אצלו בלב, רואים את זה, מה? מרגישים אצלו את המוזיקה, ככה מרגישים אצלו.
תגיד את זה לאשתי, תגיד את זה לאשתי, בכל רכישה, בכל פעם שאני קונה משהו שקשור לעולם הזה.
אשתך הרי תשמע את התוכנית הזאת.
זה מזכיר אותי כשאני הולך ומחפש בעולם בשוקי פשפישים, מקליטים וכאלה דברים, זה אותו דבר. הוא מחפש גיטרות ואני מחפש מקליטים, זה אותו דבר. אתה מרגיש את זה חזק, זה לא...
אנחנו רוצים לשמוע עכשיו את... פינק פלויד, את Comfortably Numb.
ודגש על הסאונד, שימו לב לסאונד שלו, הוא כל כך ייחודי, כל כך מעניין, כל כך חדשני אגב, ביחס לתקופה.
The Wall.
טוב. מה, זה לא זה?
לא, זה Hey You.
Hey You.
לא פחות יפה.
לא, אז מה זה?
תמשיך לשוטט. תמשיך לשוטט, בסוף תמצא את Comfortably Numb.
הגעתי. בסדר?
תנסה.
לא, זה לא זה.
זה לא זה. תמשיך, תמשיך, תמשיך. הבעיה, בוא נסביר מה הבעיה. הבעיה היא שבאלבום של פינק פלויד, השירים לא כתובים על העטיפה.
כן.
מה שיותר גרוע, השירים על הלייבל כתובים...
לא, לא.
אנחנו נעבור שיר שיר, בסוף אנחנו נמצא אותו, לא לדאוג. מה שרציתי להגיד, שהשירים גם על הלייבל כתובים בקליגרפיה מאוד יפה, אבל קשה מאוד לקרוא.
נכון מאוד. לא, זה עדיין Hey You.
עדיין Hey You.
זה הראשון. זה השני.
אנחנו נמשיך לפטפט לנו בינתיים, מה רע לנו? מה רע?
לא זה?
עכשיו, מכיוון שאנחנו לא מעבירים בשידור ישיר בפייסבוק, אולי תהפוך צד, נראה, אולי זה אנחנו בצד השני.
או שהלייבל זה לא נכון.
אז תהפוך צד. אנחנו מתעקשים, בסוף אנחנו נשמע את Comfortably Numb. Either way, איך שלא יהיה.
כולנו כבר התרגלנו כל כך לדיסקים, שאתה מוצא את הכל ב... אתה יודע. למרות שלכולנו עוד יש את אהבת התקליטים.
תסתכל אם זה לא, זה מה שאני שמתי מספר... מספר 2?
בוא נראה. זה אחד לפני האחרון.
אחד לפני האחרון, בוא נראה.
נכון מאוד.
אוקיי, הנה אחד לפני האחרון.
מצא או מצא? זה בסדר.
מצא.
כן, כן. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. זה זה. זה השיר.
Is there anyone
home? עכשיו, תמיד בכל תוכנית מגיע הקטע הזה שאנחנו לא מוצאים את הרצועה הנכונה.
כן.
ואז תמיד אנחנו אומרים ככה, הנה ההוכחה שאנחנו שומעים, שאתם שומעים מוויניל.
אותנטי.
הכל מוויניל. ובוז לפינק פלויד שלא כתבו את השמות של השירים יפה.
הם כתבו, זה פשוט נורא קטן.
כן, זה לא ברור.
אנחנו נבוא חשבון עם רוג'ר ווטרס גם על זה.
כן, בוא נשמע. Just like
שמנו נשימה עמוקה.
כן, אבל תשמע, זה היה קטע של סולו, משהו שם, ניגן שם בגיטר, זה היה נהדר. סאונד מאוד, מאוד מיוחד.
ואיפה אתה שומע את זה היום? כמעט
לא שומע, ממש
כמעט לא שומע. כמעט לא תשמע את
נכון.
זה. נכון. היום הכל מאוד טכני, נכון. מאוד.
לא רק זה, זה גם בא הכל אלקטרוני לפעמים, ורוב המוזיקה היא היום אלקטרונית, וזה... זה חיקויים של חיקויים של כל מיני סאונדים.
גם מוזיקת הרוק, הכל... אגב. גם כן. מוזיקת הרוק היום הרבה יותר טכנית, ואחד משוויץ לשני, בוא תראה איזה מהירות אני פה מנגן פה, אני כן. שורף את הגריף. איפה נשמה? עזוב כן. את המהירות.
זה נכון. זה בהחלט נכון.
דיוויד גילמור, ובכלל כל הגיטריסטים ששמענו עכשיו, מביאים אותנו עכשיו לחלק הפיקנטי, נגיד.
פיקנטי.
פיקנטי. אז יש לדניאל אוסף, לא רק של תקליטים, שזו הסיבה הראשונה שהביאה אותו לפה. יש לו אוסף יפה של גיטרות. אז בוא נשמע על האוסף שלך.
אז ככה, תשמע, כאוהב גיטרות וכמי שמאוהב בכלי הזה עד עמקי נשמתו, אני יכול להגיד לכם שלכל גיטרה יש פרסונה. הרי לא לחינם בי-בי קינג וסטיבי ריי וון וכל הגדולים אפילו קראו לגיטרות שלהם בשמות. אגב, סטיב ואי אפילו יש לו שמות לגיטרות שלו. יש את אבו, יש את פלו, וממש שמות, כי עוד פעם, לכל גיטרה יש אישיות, יש סאונד מיוחד מאוד רק לה. אני לא מדבר על הגיטרות שמייצרים היום, שזה פס ייצור באיזה מפעל בסין או בארצות הברית, כאילו ארצות הברית, ומייצרים ומוציאים את זה, וכולם נשמעות כמעט אותו דבר. תשמע, בתקופה שייצרו את הגיטרות המאוד מאוד איכותיות, שזה החל משנות ה-50, עד לטעמי, עד אמצע ולקראת סוף שנות ה-70, ייצרו גיטרות ממש הנדמייד, וזה גיטרות שממש בדקו את התעודה של העץ.
כן.
והליפוף של הפיקאפים, שזה המיקרופונים של הגיטרות, היה ממש בעבודת יד. נכון. וכל גיטרה פשוט נשמעה מאוד 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 שונה מהשנייה, למרות שזה יצא מאותו ליין, מאותו פס ייצור, לפעמים אפילו אותם הבונים. וגיטריסטים שממש נכנסים לדקויות, תן להם עכשיו שלוש גיטרות והם ידעו לזהות מה זאת מי, למרות שהם יצאו מאותה שנה, אותו יצרן, ואתה יודע, אתה ממש כן. רואה את ההבדלים. וכשאתה נכנס, כשאני נכנס לצורך הדוגמה לחנות כלי נגינה, וזה קורה בעיקר שאני בארצות הברית, ולצערה של אשתי זה קורה המון, אני נכנס לחנות, וזה כמו...
וזהו זה, ושמורה את עצמך שם.
זה גם משחקים. כשאני נכנס שם לחנויות, אני מאבד את עצמי לדעת. אני, אתה יודע, זה פתאום מבחר אדיר, ואתה לוקח את זאת ליד ומנגן, לוקח את זאת ליד, ולפעמים גם, אתה יודע, נופל לך במזל גדול, גם גיטרה עם ייחוס,
כן.
שקרה לי אגב, ואתה לוקח ואתה מנגן עליהם, ואתה מרגיש את הייחוד, ואתה...
נחזור עכשיו אחורה לגיטרה עם הייחוס.
אז איזה גיטרות עם ייחוס למשל הגיעו אליך?
אני, הרכישה האחרונה שלי לצורך הדוגמה, בפעם האחרונה שהיינו באחת מחנויות כלי הנגינה בארצות הברית, הם כבר מכירים אותי ממש טוב שם, הצוות, הוא בא ואומר לי, תשמע, יש לי פה משהו בשבילך, אני לא יכול להגיד לך יותר מדי פרטים, אבל בוא תנסה אותה. הוציא לי מהמחסן גיטרה שממש עכשיו הגיעה אליהם, זאת גיטרה של פנדר, סטרטוקסטר, כן, שנת 64, מקוסחת, כאילו עכשיו הוצאת אותה מאיזה יער שהדובים פשוט תפסו אותה עם הציפורניים שלהם וכיסחו אותה, הגיטרה פשוט נראית כאילו עברה חוויות טראומטיות, אבל אתה כבר מבין שיש לה היסטוריה מוזיקלית.
כן.
גיטרה שנגנו עליה כל כך הרבה, שהגיעה לרמה הזאת, שכבר כמעט צבע לא נשאר עליה מרוב הפריטות, אתה מבין שזאת גיטרה שאהבו אותה. עכשיו, הוא אומר לי, תשמע, יש פוליסי לחנות, ואסור לנו לגלות מאיפה הגיטרות מגיעות אלינו ומי היו הבעלים הקודמים שלהם. Mm-hmm. אבל הוא רמז לי, זה בחור, אגב, יהודי מברוקלין, בחור מאוד נחמד שהתיידדנו בשנים האחרונות. הוא אומר לי, אבל תשמע לי, תשמע אותה. איך שלקחתי את הגיטרה הזאת ליד וניגנתי עליה, אמרתי, וואו, סאונד כזה עוד לא שמעתי אף פעם. והיא נשמעת פשוט כמו החלומות שלי. אמרתי, וואו, זה בדיוק מה שתמיד רציתי. כי לפנדר בדרך כלל יש סאונד מאוד מאוד דק.
כן.
וזאת הייתה גיטרה שהיא הייתה עם סאונד יחסית עווה, ובמקומות מסוימים שאתה מכניס אותה מה שקרה out of phase, אתה מגיע גם לדקות מסוימת, ואתה אומר, וואו, כן. איזה סאונד מטורף. אמרתי, גמרנו, זאת הגיטרה שלי, אני קונה אותה, בלי שבכלל ידעתי אפילו מה המחיר.
ובלי שידעת לאשורו במי מדובר.
בדיוק, אז כמובן... אז יש לי את הסיפור. ואז שאני בעצם, אשתי כמובן לשמחתי יצאה מהחנות כי כבר נמאס לה והיא הלכה לעשות קניות, ואני בינתיים סוגר את הדיל ולוקח את הגיטרה ומשלם שם, אני אסור לי לנקוב בסכום כי אשתי קיבלה מני את הרושם שזה עלה פחות ממה שזה עלה באמת, אבל שילמתי סכום עתק על הגיטרה.
זה כבר יעלה לך אחרי התוכנית.
תשמע, אתה יודע, בוא נשאיר את המכות לאחר כך. תשמע, לקחתי את הגיטרה, ואז ביציאה, תופס אותי אותו הבחור שעובד שם, ואחרי שכבר קניתי, הוא אומר, yeah. תשמע, אתה מישראל, אתה לא מפה, אז אין סיכוי שאני אסתבך בגלל זה. הוא אומר, אתה יודע שמי הגיטרה הזאת? הוא אומר לי, מה? אתה יודע, מי היה פה? מי השאיר את הגיטרה הזאת פה? היה פה ג'ון פושיאנטה. ג'ון פושיאנטה זה גיטריסט של רד הוט צ'ילי פפרס. הוא אומר, תשמע, הוא היה פה אצלנו, בא לעשות סטאפ לגיטרה, התאהב בגיטרה אחרת שהייתה פה, ועשה פה טרייד, השאיר את הגיטרה הזאת, לקח אחרת, ואתה יודע.
כן.
הוא אומר, תשמע, וכל הצוות פה, פשוט, זאת הסיבה שזה גם היה מורזק במחסן שלהם, הוא אומר, כולם רצו את הגיטרה הזאת לעצמם. ויש שם פוליסי של החנות, שבשלושה החודשים הראשונים, שכלי מגיע, לעובדים, לצוות, אסור לקנות את הכלים האלה. למה? כדי שלא יחטפו ראשונים את הכלים הכי טובים.
בדיוק.
והם פשוט החזיקו את זה במחסן, וכשאני הגעתי, הם מכירים אותי כל כך טוב ש...
קדימה,
קנית ואצלנו מספיק גיטרות, פרנסת אותנו מספיק יפה כדי שניתן לך את המתנה הזאת. אז קיבלתי גיטרה שנשמעת כמו חלום, עם ייחוס מדהים. תשמע, אין שום דוקומנטציה לעניין הזה, אבל אני גם לא צריך את זה. כי אתה מספיק
שאתה רואה... אתה מרגיש את הסאונד ביד.
אתה יודע מה עשיתי באותו יום שהגעתי למלון? הגעתי למלון, נכנסתי לאינטרנט והתחלתי לפשפש. האיש הזה החליף הרי מאות גיטרות בחייו, זה לא הגיטרה שהוא, אתה יודע, לא הגיטרה שהוא מאוהב בה כל החיים, אבל... אתה רואה לפי הסימנים של הסריטות, באיזה אזורים הוא מנגן, ואתה יודע להשוות שזה הייתה הגיטרה שלו. אין אפשרות אחרת. אין הרבה נגנים שמשאירים את החותם שלהם על הגיטרה.
גם אני זוכר מהתקופה...
אבל גיטרה של אדי ון הלן עדיין אין לך.
לא, לצערי לא. אני חושב שלאדי ון הלן אין אפשרות עד היום להתחקות אחרי כל הגיטרות שהיו לו, אבל הגיטרות החשובות שהיו לו עד היום אצלו, הוא מאחסן אותן בהנגר ענק שיש לו, יש לו, אני חושב, אלפי גיטרות, והגיטרות החשובות שלו עדיין בהחזקתו. אבל אדי ון אלן, אגב, דיברנו על ההתפתחות של הסאונדים של הגיטרות, אדי ון אלן לקח את זה צעד אחד קדימה. והוא מה שנקרא המציא את הבראון סאונד. בראון סאונד זה סאונד מאוד מאוד ייחודי, זה הסיגנצ'ר שלו. כולם עד היום, אגב, יש אפקטים לגיטרות ומגברים, שממש בנוב כתוב בראון סאונד, שזה השם של הסאונד עצמו, שזה סאונד שאדי ון אלן המציא.
אגב, כמה גיטרות יש לך באוסף?
וואו, עשרות, עשרות של גיטרות.
ואיפה אין שמועות?
מרביתן, אגב, משנות ה-50, 60, 70, שזה גיטרות של פנדר, של גיבסון, ריקנבקר, אולד קרפטסמן, גיטרות מאוד מיוחדות שלו.
אנחנו רוצים לראות, איפה הן?
אני יכול לראות לך בתמונות אם תרצה, או שתבוא לבקר מדי פעם, ואז...
אני, יש לי שאלה. עלה לך פעם לראש לעשות איזה ערב גיטרות, שאתה מנגן ככה מכמה גיטרות ככה, ערב כזה מעניין?
תראה, הערב שאנחנו עושים זה ערב חברים. חברים מגיעים אליי בית אחת לכמה זמן. אנחנו יושבים אצלי בחדר האקוסטי ומנגנים אחד על התופים, אחד על הגיטרות.
יש לי בשבילך רעיון.
כיף גדול, תשמע.
תקליט את זה. תביא לנו שנשמיע את זה.
תראה, אני, אם תרצה, אני יכול לשמיע לך, יש לי פה כמה הקלטות שאני מקליט את עצמי מדי פעם, עם הלופר, אתה יודע.
תקליט כזה ערב, תביא, אנחנו נשמיע את זה פה. כשעת מוזיקה, מה?
אתה יודע מה?
כי זה יכול להיות מעניין מאוד.
הפרקליטים.
או שתבוא לעשות את זה חיים.
סופר גרופ.
לא, אבל איך הוא כזה ערב שקורה אצלכם.
אתה יודע, אנחנו כבר שנים לא בעולם הזה. היום אנחנו במקום שאנחנו מנגנים בשביל עצמנו. נהנים מעצמנו.
אני לא פעם אני אומר, בחבר'ה שמנגנים גיטרות, שדווקא כשיושבים לבד חבר'ה ומנגנים, והקטע הזה שהם עושים, מה שבראש שלהם, זה עושה את המוזיקה הכי יפה שיכולה להיות.
ואני אגלה לך סוד קטן, תאר לך מה קורה כשאתה מוסיף לתוך המשוואה כמויות נכבדות של בירה וויסקי, ואז אתה הרבה יותר משוחרר, ואתה מנגן. ג'ניס ג'ופלין ברמת רגש, ג'ניס ג'ופלין פריירת לעומת בן אדם ששותה כמו שצריך ומנגן, ויסלחו לי הנוער והילדים ששומעים את זה, אנחנו לא מעודדים משתיית אלכוהול חלילה בשום מקרה, אבל כל זמן שזה חוקי ומותר, תעשו את זה מדי פעם כשאתם מנגנים, אם כבר כשאתם מנגנים.
ובנימה מרוממת זו, אנחנו, הזמן עבר מבלי שאנחנו הרגשנו. דניאל, תודה רבה שהיית כאן.
תודה לכם על האירוח, היה לי פנטסטי, ממש נהניתי.
כי אנחנו שמענו מעט מאוד.
הזרוע עוד נטויה, אהרון, הזרוע עוד נטויה.
אנחנו נזמין אותו עוד פעם, אבל שיבוא עם גיטרה. לפחות.
גיטרה ותקליטים.
כן.
כי יש לדניאל תקליטים, אני עוד צריך לראות אותם.
אבל שיבוא עם גיטרה, עם הגיטרה הזאת שהוא סיפר עליה,
לא, היא לא יוצאת מהבית.
לא, דווקא בשמחה, אני לא...
ותבוא,
אני מגן על האינטרסים שלך.
אנחנו נראה פה מופע ככה.
אנחנו מאמינים, אם יש לך משהו שאתה יכול ליהנות ממנו, תהנה ממנו עד הסוף, מה אני שומר את זה לנכדים?
אז אנחנו אומרים תודה לדניאל פרדילוב, שליווה אותנו בתוכנית נהדרת.
תודה לכם, חברים, היה לי לעונג.
תודה לך, רון.
תודה למשה.
תודה רבה.
תודה לאמירה שהפיקה, ותודה לדותן, שבלעדיו שום דבר לא זז. תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל. זהו.
ואני בטוח שאנחנו נביא אותו עוד פעם.
אין ספק.
ואגב, אני חייב לציין שזה ממש כיף לשמוע שהאהבה שלי היא מסתבר אהבה של רבים אחרים.
כן.
זה פשוט כיף גדול.
אתה יודע מה, היה לי פה דבר מעניין. הייתה פה קבוצה של בני נוער, של ילדים שהם הביאו אותם פה לשירו, ואני עושה להם שירו פה ברדיו. ילדים בני, עכשיו כיתה ה' או ו', ואני שואל אותם, תגידו, מישהו מכם יש לו בבית תקליטים, מכיר מוזיקה, תקי רוק וכאלה? וכולם מצביעו לי, אני כן, אבא שלי לסבא שלי וזה, אתה יודע, פשוט נהנה. יש אנשים שעוד שומעים את זה. יא, כל טוב שיהיה.
תודה חברים.
תודה שהיית כאן.
אהרון.
תחזרו בשבוע הבא, אל תשכחו.
Is it right? You take the easy way. I don't know. I get down on my knees and pray. Now I'm saved by a higher voice. Giving up, giving up, giving up.